אנחנו בערך דיברנו על תנועה כזאת בין שלושה מימדים, שלושה מימדים כאלו. אחד זה הכיסא של רב נחמן, נכון? ותיארנו אותו, לא נחזור על זה. אחרי זה מזה עברנו אולי למחלוקת שיש בינם לבין כל הכיוון הזה של שקשור ליהודי הקדוש, ואחרי זה זה התפתח נכון, באיש ביצר ובצדוק. אני רוצה לך, אם אנחנו מזכירים את הזרם הזה, אז באיזשהו שלם כולם נשאו תלמידים של נכון, של הקוצק הזה, כאילו יהודי הקדוש עבר לרבונים פשיסחים, רבונים פשיסחים אז הגיע ליהודי, לנחם עדן מקוצק. והוא היה מאוד, מאוד רדיקלי כזה, כן, נכון, הוא היה מדבר על שהוא רוצה שהחסידים שלו יהיה להם, כן, התמסרות מוחלטת לאמת. לכן מבחינתו לא אכפת לו שלחסידים שלו יהיה כיפה מעלה של כרוב. וחגורה מקש. זו הייתה מין חבורה מאוד אליטיסטית כזאת. מאוד... ואז... ככל שזה התקדם, זה נעשה יותר רדיקלי, נגיד משהו כזה. ואז היו לו שני תלמידים, אחד שפרש ממנו ואחד שהמשיך הלאה, איתו עד הסוף, רק כשהוא נפטר, הוא בעצם מימש את עצמו. ושניהם זה, אחד זה האיש ביצר, הוא פרש לקראת הסוף, הוא כבר פרש ממנו, ומי שנשאר איתו עד הסוף לגמרי זה היה, הם היו בעצם שלושה חברים אצל, לא יודע את ההפרש הגינים, הם היו שלושתם חברים, האיש ביצר, לא, כן, האיש מצר, לא, הקוצקר, האיש מצר הקוצקר, האיש מצר והרי מיגור. היו שלושתם חברים בערך, לא יודע את ההפרש הגילים ביניהם, והם בחרו בקוצקר להיות המשיך של רבון לפשיסט, אני מקווה שאני לא טועה בכל הסיפור, בכל המעדה הזו, נראה שזה היה ככה. והיה באיזשהו שלב, האיש מצר עזב לקראת הסוף, נראה לי זה היה כבר, הוא עזב והוא נסע אדמו"ר בעצמו, והרי מיגור נשאר אותו עד הסוף. מה אין נפקא מינה, למה נדבר על זה? בגלל ש... כך פעם קראתי שהנושא שלהם היה גם של האיש מצר, גם של הרי מיגור, זה איך לוקחים אמת כל כך רדיקלית וממשים אותה בעולם. הם היו אחר כך... אחד הרי מיגור אחר כך נהפך לאדמו"ר שהוא לא את החסידות אולי הכי גדולה על בין כל החסידויות לפני מלחמת העולם השנייה. ובגלל שהם רצו להוריד את האמת של קוצק, הם לא רצו לוותר עליו, אבל הורידו אותה לעם ישראל. אז זה שתי שיטות. אחת זה הרי מיגור, וזה עד היום ככה, זאת אומרת, שם הם למדנים. הם כאילו אמרו, האמת הגדולה, הדרך להוריד אותה לפה, זה על ידי שהם יהיו גדולים בתורה. בערך שוב פעם, בערך אופן כללי, לא משנה כל כך, בערך משהו כזה. אני אומר דברים מאוד כלליים, אני לא נכנס לפרטים, וגם האיש בצר רצה לעשות את זה. הוא עשה את זה דרך הטבע של עם ישראל, נגיד ככה, לא יודע, איך דברים ככה. דרך ה... כן. וזה יצא, זהו. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רצינו לדבר על זה, זה מחדד את מה שעכשיו אנחנו דיברנו, זה קשור למה שעכשיו דיברנו. אם אנחנו נשווה את זה לרב נחמן, אז הם לקחו את הכיוון הזה, הוא לקח את הכיוון הזה שבעצם היהודי הוא במהותו קדוש. יש בגלל שאינו מלבדו, אז הקדוש ברוך הוא ממלא את המציאות, אז בתוך הטבע של עם ישראל, בתוך הטבע של יהודים, לא יודע עם ישראל, בתוך הטבע הזה יש קדושה. מצד זה שקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, אז בעם ישראל יש קדושה, בטבע של עם ישראל, בטבע של היהודים הפרטיים יש קדושה. וזה מה שמוריד את האמת הרדיקלית פה על החיים עצמם. על הקדושה הטבעית שבדוש הוא ממלא את היהודי בכל מקום שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא. אז זה מאפשר ליהודי להיות כביכול רדיקלי ועמוק, איש של אמת נקרא לזה כך, כן? ומזה התפתח הכיוון הזה של... אני מניח זה קשור לכוח מסע וגיד לעמו, שזה קשור לזה שהקדוש הוא דיבר עם עם ישראל כאילו בשתי הופעות, בהופעה אחת זו הופעה של התורה, בהופעה השנייה זה ההופעה של הטבעיות הישראלית, נכון? מה זה כוח מסע וגיד לעמו? הכוונה כאן שהקדוש הוא, איפה הוא אמר את זה? בטבעיות, נכון? בספר בראשית. גם תמיד הרב צודי היה מדבר על זה, נכון? כוח מסע וגיד לעמו, זה רש"י הראשון, קשור לארץ ישראל, נכון? אבל לא רק זה, אלא כל ספר בראשית זה ספר הישר. בספר השער זה של מי זה, האם זה רק לצדיקים, זה שייך לכולם. פשוט זה שייך לכולם, נכון? ככה אומר, ככה, נגיד, הם הולכים בכיוון הזה, וזה מה שנוסח את האמת האלוקית הנשגבה פה בחיים עצמם. כאילו יהודי יכול להיות קוצקר בחיים עצמם, נגיד ככה, בסדר? סתם שמחדד זה בצורה פשוטה. ומזה יצא, שיכול להיות שכוח מסע וגיד לעמו יותר גדול מהתורה. וכאן שהוא יותר גדול מהתורה, אז יכול להיות כזה דבר שדרך כוח מסע וגיד לעמו תתפרץ אמת אלוקית יותר גדולה מאשר דרך התורה. יכול להיות כזה דבר. יכול להיות זה, וכאילו לקחת את ה... סתם שוב פעם, זה דברים שהם לא נכנסים לפרטים, אני לא מדייק, אבל יש כזה כיוון שהבעל שם טוב, אנחנו רואים את זולה, אני אמר דרך התחייה, לא? אני אמר דרך התחייה, מי שמכיר את זה שם, אז רב כל איזה עזמות נפשיות, פסיכיקה. כלומר, יש חיים ישראלים, ובקדוש הוא מתגלה בחיים הישראלים. אפשר להגיד שזה מה שהבעל שם טוב רצה לומר. יכול שיצא מזה גם ביקורת על תלמידי חכמים, לא? שהם כביכול מנותקים מכוח מסע וגיד לעמו, כביכול מנותקים מהיהודי הפשוט, כן? כאילו התנתקו ויצרו איזה מין אליטה, אבל האליטה הזאת היא מנותקת מעם ישראל. אז היא בעצם מנותקת מהשורשים שמשם היא לקחה את, את התורה שלה, נכון? איפה התורה באה? לא כמו אצל רבי נחמן שהכיסא שאכלו, והוא מקור של התורה, נגיד. גם שם יש ביקורת על תלמידי חכמים, שלא בטלים בפני צדיק שיש לו את הכיסא. אבל שני המקרים על הנושא זה שהכיסא אולי יותר חשוב מתורה, וזה הגאון מבין כל כך צעק. אבל אצל רבי נחמן זה הכיסא שייך לצדיק. והתלמידים האלו אמרו, כאילו מחלוקת בבעל שם, אמרו לא, כוח מסע וגיד לעמו, הטבע הזה הוא נמצא ביהודי, ולכן לא יכול. אז כאילו אפשר להגיד ככה, ביקורת של רבי נחמן זה שהתלמיד חכם מנותק מהצדיק. תראי את הסיפור שמענה לי על הרב והבן שלו, כך קוראים לזה, לא יודע איך קוראים לה, או הצדיק, הצדיק ובן הרב, לא יודע איך קוראים לספור את זה, שזה כאילו, כאילו יש ביקורת של הגדר החסידות, זה כאילו הביקורת של חסידות על, 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 כאילו על הליטפקים, בסדר? זה לא נכון, מכאן ש... הגאון מבין להיה צדיק מצד עצמו, כן, אולי זקוק לצדיק אחר. רואים את זה באיך שמחן וילוז'ין מתאר אותו. וגם מחן וילוז'ין היה צדיק וגם הרב יצאל היה צדיק, אז זה קצת להקם את האמת. אבל לא משנה, אבל הביקורת היא מובנת, נגיד, כן? תמיד חכם צריך להיות חלק מהכיסא. אז אם הכיסא שייך לצדיק, שיבטל בפני צדיק. אבל הם אומרים כביכול לא, כוח סבב יגיד למה שייך לאומה. אף שוב פעם יכול להיות כזה דבר שדרך האומה תתגלה משהו, לא יודע אם זה האומה, לא, נגיד שכן, כנסת ישראל, לא אומה. שדרך כנסת ישראל יתגלה משהו יותר גדול, נגיד מה שדרך התורה. כן? פעם, 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 זה קוריוז כזה, אבל קוריוז הזה לדעתי מחדד את הנקודה שרצינו להגיד את זה, כאילו את החילוק בכנסת לבין האומה. פעם הייתי צריך לצאול לחוץ לה, לפגוש, לא יודע, אוקיי, בשביל כסף, לא משנה, אבל... והלכנו לפגוש, רצינו לפגוש את זה תמיד חכם אחד. פגשנו הרבה אנשים, אני חכם עם זה היה תמיד חכם, שהוא, יש לו בית מדרש כזה לחוזרים בתשובה. המעניין הוא שכשאמרנו לו שהתודים של הרב לצהל הוא אמר עד פה. אני ואתם יודעים שהרב קוק לא נפגש, מבחינתי זה קו אדום, אני לא רוצה לפגוש אתכם. אז אמרתי, יודעים מה, אתם יהודים, אז בסדר, זה אני פגש אתכם, אתם יהודים, טוב, אני אפגש אתכם. עכשיו, כשבאתי שם ראיתי אדם מאוד מיוחד, באמת אדם מיוחד, אני מכיר את הפירות שלו, את מה שהוא עושה, באמת ראיתי אדם מאוד מיוחד. יהודי חרדי, אני חושב שהוא ליטאי, לא חושב שהוא, לא יודע, יכול להיות, אבל בכל מקרה שם היה בדיוק הסתיים איזשהו שיעור, המקורות שהיו שם זה הרב צדוק. רציתי, ואז הוא הסביר לנו למה, ואז הסברנו את זה, למה הוא מתנגד לרב לצל. אז הוא חוזר בתשובה, בן של אנשים שהשתתפו במרד הסטודנטים בצרפת, בשנות ה-70 עכשיו זה היה, וההורים שלו הם מנהיגי המרד הזה, והם לא סבלו את המושג שנקרא לאומיות. הלאומיות מבחינתם זה האויב הכי גדול של האדם. במילא זה קשור למה שנקרא מדינת כל אזרחיה וכל מה שהשמאל פיתח. בסוף גם המנהיג של המרד הזה חזר בתשובה וגם ההורים שלו חזרו בתשובה. והם נשארו בפריז. אבל נשאר לו האנטי לכל מושג שנקרא לאומיות. כל מה שנקרא לאומיות מבחינתו, לא, רציתי לראות שיש כאילו, יש, ואז דיברנו הרבה על הכנסת ישראל ולאומיות, לא משנה, אבל הוא עושה, הצעתי לו עושה הבחנה. הוא לימד בעצמו על את הצדוק, על כנסת ישראל, זה היה מקור, משהו בצדוק על כנסת ישראל, והוא לא סבל את הרב הצדוק. למה שהוא לאומני? הוא נגד לאומיות. בסדר, אני לא באתי להגיד שהוא צודק, באתי להגיד שהוא לא בטוח זה אותו דבר, נכון? אתה יכול להיות קשור לכנסת ישראל ולהגיד כנסת ישראל היא אלוקית. לא משנה, אני לא חושב עכשיו יותר מדי על הפרטים, אבל לא להיות בעד מדינת ישראל, לא להיות בעד לאומיות, כל הילדים שלו גרים בארץ דרך אגב, שהוא אותו יהודי. גרים בארץ, אתם נחרמים. אבל לאומיות זה לא הנושא. אין מושג כזה בלקסיקון, לא? התורני, לאומיות. כנסת ישראל כן, לאומיות לא. עכשיו, אתם יודעים, הרב הצהר חיבר כנסת ישראל במפורש של הלאומיות. כן, בהרבה מקומות. יש הגדרות של הרב הרבה על מה הקשר. בקיצור, האומה הישראלית וכנסת ישראל הם כמעט אותו מושג. הייתי אומר ככה, שהאומה הישראלית היא הנפש של כנסת ישראל. רואים את זה באורות, יש מקום אחד שם. יש את הרוח של כנסת ישראל ויש את הנפש. כאילו, הרוח של כנסת זה תלמידי חכמים, והנפש של כנסת ישראל זה השאר כל זה הזרע והמה, זה אמוניות. זה לאומיות. אבל מה שחיבר את זה למושג אחד, רגע, אבל נעזור רגע כרגע את המקורה הזאת, נחזור לזה בהמשך. או תחזור לזה. מה שחשוב כרגע זה שנוצר פה זרם, שוב פעם, או יש פה זרם בחסידות שהוא שונה נגיד מהזרם של רחמן וחב"ד, והם מדברים על זה שהיהודי, שיהודי רוצה להוריד את האמת האלוקית בטהרתה לעולם, יכול צריך לעשות את זה דרך החיים, דרך החיים הטבעיות, דרך החיים הישראלים, נקרא זה ככה, כן? נגיד את זה אחר, יש הרב מדבר בהרבה מקומות, גם בהרבה מקומות, כמה מקומות הוא מדבר על הנושא, מה יותר גדול, התורה שקדמה לעולם, או שמם של ישראל שקדם לעולם. הרב הכריע תמיד ששמם של ישראל קדם לעולם. גדול יותר מהתורה שקדמה לעולם. תמיד. הוא אומר שהמשיח את זה יגלה. זה באורות ומקופנות, סיפטט. שם הוא אומר זה שהמשיח, השאלה מה יותר גדול, השיחתיו של עבדי אבות, או הטבע של עם ישראל, או התורה. לראות שבין היה, אין היה במדבר שהוא שמון מקומות שאת אומר שהתורה יותר גדולה, באורות, במורות הקודש, ובאורות מקומות הוא אומר ש... זאת אומרת, כאילו במאבקים ההיסטוריים שהתחיל, נגיד, מהחייה השילוני, אבל בעיקר מהמלך חזקיהו, הודגש הנקודה של התורה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהמלך שפתח את בית שני, הוא מלך מאוד גבוה, שיש לו שורשים מאוד גבוהים בפנימיות, דחק את סגולת ישראל הצידה. והעמיד במרכז את תלמידי החכמים, את עמל התורה. אני אוהב לדבר על זה הרבה, לגבי המלך חזקיהו, לגבי רבי שומר חנניה, עם רבי שמעון גמליאל, לגבי רבי יוחנן בן זכאי, כתוב שרבי יוחנן בן זכאי, כשהוא נפטר, הוא אמר, תשים כיסא למלך חזקיהו, ושמלך חזקיהו בא ללוות אותו. ו... אז אפשר להגיד שכבר מי החייה השילוני, אבל בעיקר המלך חזקיהו התחיל לייצר את הכיוון הזה, להדגיש את הכיוון הזה שדווקא מה יותר יקר, עמל התורה של תלמיד חכם הפרטי. הוא יותר יקר. אבל באורות זה פשוט שהוא אומר אחרת. באורות הוא אומר אחרת, ובאורות הוא אומר אחרת, וגם באורות הקודש יש מקום שהוא אומר את זה אחרת. ולמה? בגלל שבשורשים הפנימיים של המציאות, אותה שורה, כן, במהות של המציאות נקרא זה ככה, לא. אז כן, סתם, בשביל הידע הפשוט, אז שמם של ישראל שקדם לעולם קשור להי שבשם הוויה הפנימי, יש הרבה שמות הוויה, אבל השם הוויה הכי פנימי שיש, אז שמם של ישראל שקדם לעולם שייך להי העליונה. והתורה שייך לבב, סתם ידע, אבל מבחינת השורשים, בעצם התורה ניתנה לעם ישראל. אז השאלה מה יותר גדול? תמיד אני יכול להתווכח. אתם יודעים, ברוחניות זה ככה. ברוחניות אני לא חייב להגיע למסקנה. אני יכול להשאיר את זה כמו משחק, כמו שעשוע כזה. והרב הוא הרב חסיד של דברים כאלו. זאת אומרת, לפעמים אני יכול להדגיש שהטבע של עם ישראל יותר גדול. לפעמים אני אגיד שהתורה יותר גדולה, זה תלוי. מה אני רוצה להביא, מה אני רוצה להדגיש. זה, כן, אבל צריך להבין, לשחק, זה כבר, אתה יכול לשחק בזה כבר שיש צד כזה ויש צד כזה, ותראי מה אתה רוצה לומר. בכל מקרה, באורות זה ברור ש... מה שמעתי, קופנון ספטט, שחתם של עבדי אבות, לעומת תורתם של בנים, רואים את זה, ו... אני כבר שמעת, מוסר קודש, או... מוסר קודש, לא תזה עמוד קופלה מדהי, קופלה מדבב שם, בעמודים, שם, באזור הזה, הוא מדבר על זה. כן, שהטבע של עם ישראל חוזר, ואז... וגם מגרת תקנה, זה אחד ההיגעות הכי חשובות של הרב. שם זה מאוד בולט הנקודה הזאת. שיש ברית, שהכל עובד דרך כלל, אין דבר שלא עובר דרך המעל התורה, בדרך הבחירה של הבן אדם, אבל סגולת ישראל יותר גדולה, ויש תקופות שבהן סגולת ישראל פחות מהירה, ויש תקופות שסגולת ישראל כן מהירה, בגאולה סגולת ישראל מהירה הרבה. ורגע, אבל רק צריך להגיד שזה כאילו גם האמירה של כל הכיוון הזה, של האיש מצר ושל... אולי זה התחיל כבר ביהודי הקדוש, אני לא יודע, בבונים פשיסטים, אבל הוא ודאי מדגיש את זה, איש מצר. וזה הנושא שלו היה, איך אני מוריד את האמת המוחלטת, שכאילו הקוץ אחז בה, איך אני מוריד אותה לחיים. הוא לא רוצה לוותר עליו. הוא לא רוצה להגיע לפשרה. הוא לא רוצה להגיע לאיזושהי, כאילו להנגיש את הרבצה, כאילו להנגיש את האמת. הוא לא חושב שעם ישראל זה עם של נכים שצריך להנגיש. אלא הזמן נקודה. הנקודה היא שבכל זאת צריך איכשהו להוריד את התורה לחיים. התורה עניינה להיות בחיים. אז ומזה יצא האמירה שאם, שמי יותר גדול, פנחס או זמרי, נכון? זו הנקודה שהייתה חשובה להגיע לזה, כן? פנחס וזמרי. או נגיד המשפט הזה ש... המשפט הזה ש... ש... כן, שאומרים בשם הרב צד ורב צודה, אתה עוד נשמעתי את זה מרב צודה הרבה, שרב צד הוא רדיקלי מדי, מכאן שהמשפט, להגיד שבתוך החטאים שעם ישראל נמצאת קדושה, רב צד לא יאמר דבר כזה. אז, אבל זה, שוב, אני רוצה להגיד שזה נשען על העיקרות שכוח מסע והגיד לעמו, שזה ספר בראשית, זה הטבע של עם ישראל, אבות זה הטבע שלנו, זה הכיוון, משם זה בא. אבל בכל זאת, אומר הרב, זה רדיקלי. זאת, אז זה שונה מהכיסא של רב נחמן. הכיסא של רב נחמן הוא שם, הוא שח רק לצדיק, וצריך ללכת אליו רחוק, הוא רק שח לצדיק. והכיסא שלהם, הכיסא זה המלכות של הקדוש ברוך הוא, כן? הכיסא שלהם הוא פה. הוא תוך החיים הטבעיים שלנו, נכון? מפה יש את האב אמינא להגיד את המשפט הזה. מאיפה צמח לך האב אמינא כזאת? להגיד כזה משפט שבתוך החיים של עם ישראל, כלומר, הכוונה כאן שבתוך החיים, זה שכזה שהוא מלא את הכל, האם זה אומר, אם זה שהוא מלא את הכל, סתם, אני רוצה להגיד שיש ויכוח, והם רואים את זה באגרות, לא של הרב, באגרות של אדמו"רי חב"ד, שהאדמו"ר הזה כן. היה לו ויכוח עם רבי אברהם קליסקר. רבי אברהם קליסקר עלה לארץ. הוא היה ליצן גדול כזה, הוא חינך, הוא כאילו היה, לא יודע, הוא היה בן גילו של רבי נחמן, אבל הוא כאילו היה הראשון שהלך בדרך הזאת של צחוקים אפילו ויש את עמדי חכמים, ושם באגרות כתוב שהוא בעצם היה אחראי לחרם של הגאון מווילנה נגד החסידות. והם היו החסידים שלהם מבזים את עמדי חכמים. עד כדי כך חריף הנושא, שוב, זה כתוב באגרת של האדמו"ר הזקן. עד כדי כך זה חריף היה, ופעם היו צריכים להגיע למגיד, ורבי אברהם קליסקר ראית, לא עיז לבוא למגיד. לא יזדמו למגיד מרוב בושה ששמד בגללו זה קרה, זאת אומרת, זה כנראה עובדה. ומי שלימד עליו זכות, במקרה שהוא כן יקבל אותו, זה... שמגיד יקבל אותו, זה רבי אברהם, זה אדמו"ר הזקן. אז היה ביניהם קשרים, אבל זהו. ואז הפשרה הייתה שרבי אברהם קליסקר יעלה לארץ, יחד עם הרב מנחם מנדל מוויטבס, אני לא יודע אם עלו ביחד או שהוא בא אחר כך, אבל הוא עלה לארץ וגר בטבריה. הוא קבור פה בטבריה, אני לא טועה. וזהו, והשיטה שלו הייתה, כמו שאמרתי, לעשות צחוקים, וגם להגעו לתורה קצת. שוב, הסברה הייתה כמו ששב אמרנו, ואז הגענו ל... וכשהמלך נעלה בארץ לבקר, אז הוא היה אצלו. היה אצלו. ואם תקראו את חיי מוהר"ן, איך שהוא מתאר את העלייה שלו, היו שם שני אנשים שבאו, הוא צחק, כי בסוף הם מתו, מרוב בושה. שקשור למלך, אני לא יודע איך זה קרה, או בושה הזאת, אני לא יודע, כי זה אצלי קודש שם. ואני לא טועה, הם היו קשורים לרבי אברהם קליסקר, והם חשבו שהם נלחמו נגדו. קיצור, נושא שאברהם קליסקר היה שם בתמונה. עכשיו, האדמו"ר הזה היה בינו לבין האדמו"ר הזה, כן, ויכוח. הוויכוח היה, רבי אברהם קליסקר מאוד התנגד לאדמו"ר המצאי. ואמר לו, אמר לאדמו"ר הזה, כן, שהוא לא מבין איך מלמדים קבלה. איך מלמדים דברים פנימיים. כך אומרים שהאדמו"ר זקן דיבר רק על האצילות. האדמו"ר זקן, ככה שמעתי את זה מחבדניקי, אני לא יודע אם זה, אני לא מכיר את זה. הוא מדבר רק על האצילות, אבל האדמו"ר האמצעי, הוא מדבר על אינסוף, ולכן אני לא מבין איך אתה נותן לו לתת שיעורים. יש שם הרבה ויכוחים האלה, ואחד הוויכוחים שיש, או סתם, זה מעניין, מה קורה ליהודי שנכנס למחתרת, ולפני כן מתפלל, לפני כן מתפלל. אם יהודי שנכנס למחתרת ולפני כן מתפלל, אז הדמור הזה כן אומר, נכנס למחתרת. אז תשים לב, אז הקדושה שלו היא לא נפקמינה, אולי זמן שקרבה מסותרת, אבל אין, זה, נגיד רבי אליעזר אומר את זה, אבל אין לה כלים. אחד מפות כותב את זה שם, נראה לי, בקופות של הקונטרס ההתפעלות, או אין איזה כלים. לא, שאין איזה כלים זה נעלם, זה חסר משמעות. אז כאילו כוח עושה וגיד לאמור, הוא חסר משמעות, זה הבא מסותר, חסר משמעות, אבל אין איזה כלים. אז רק לצדיק יש את זה. רבי אברהם קליס קומר, רק מה פה שהוא התפלל. אבל צדיק, לא חסנית, אז הוא... לא יודע, הוא צדיק, אבל לא. לא יודע. אז נגיד שיש קדושה בתוך החטאים שלו, בסדר? אז זהו, אבל מה שחשוב מבחינתנו זה הנקודה הזאת שזו עוד אפשרות לתאר את הכיסא, נכון? ואז דיברנו על זה שלא יכול להיות ש... הרב אומר שזה רדיקלי מדי. ואמרנו שכשרב אומר שמשהו רדיקלי מדי, הוא לא מתכוון, זה לא סתם משהו כסמנטי, הוא אומר רדיקלי מדי. אני לא מדבר ככה, יש כאילו רב עצמו מסטניס, הוא מדבר בשפה אחרת. אלא אמרנו שיש פה, לדעתי, שוב, זה דעתי, זה משהו הרבה יותר עמוק. למה? בגלל ש... זה לא... תורה לא מסתגננת ככה כש... טוב, זהו. מה התכוונו להגיד? התכוונו להגיד... ואז שם הרב כותב, נכון, הם צטטים שם את הרב, שהרב אומר, אצלנו זה נקרא סגולת ישראל. א' אומר, ניסטר לא מלמדים, או נגיד אחרת, צריך המון הכנה להסביר ניסטר, אתה לא יכול ככה להגיד כאילו משפטים לציבור הרחב, ולכן זה אפשרות אחת להסביר למה זה רדיקל מדי. הדבר שלישי, דבר שני הוא אומר, אני, אצלנו זה סגולה. עכשיו, השאלה שלנו, האם זה, כמו שאמרתי, האם זה סתם אסטיניוסטיות, סתם איזה מין דקות כזאת, או שזה משהו מהותי, לדעתי זה משהו מהותי. גם הזכרנו את התירוץ פה, שדיברו פה, וזה שעלם הרבצד הכלוא היה קשור לציונות. הרי, אז הם אומרים שהוא כן היה, הוא כן רצה לעלות לארץ, הוא קנה פה בית, אבל חסידים שלו זרקו את כל המכתבים לפח. זאת אומרת, תירוץ כזה, לא, לדעתי, לא מתקבל אצל הרב הצד. למה? בגלל שדיברנו על זה שיש שני מהלכים בעם ישראל. אחד, שהוא קשור לדמויות פרושות, זה רב כותב את זה בפרישות, במוסר קודש. יש מהלך שקשור לפרישות, יש מהלך, וגם תחילת שבת בית. ויש כמלך ששייך לענקי עולם, ענקי עולם, שיודעים לשמוע דברים פנימיים ועמוקים. זה בא מתוך המאמץ הרוחני הגדול שלהם. וזהו, וככה מסביר את הוויכוח בין רבי זרע לבין רבי יהודה. רבי זרע החליט לעלות לארץ. כשכדי לעלות לארץ הוא הכין את עצמו לדבר הזה. איך הוא היה? הוא היה חוך שוקיים. מכוח זה שהוא היה חוך שוקיים, שהוא כאילו זיכר את עצמו, תיאר את עצמו באיסורים שהוא עבר אותם, באש, בתנור, הוא הצליח להיכנס לארץ. וטוב, דיברנו על זה קצת באריכות יותר, אבל בעיקרון הוא הצליח להיכנס לארץ. ומנחם אומר בעצמו, שהסיבה שהבעל שם טוב לא יצא להיכנס לארץ זה בגלל שהוא לא היה לו קטנות. כלומר, במנחן, שוב פעם, בעבודת השם שלו, כן, הגיע למדרגה של הקטנות. אז בזכות הקטנות הוא יצא להיכנס לארץ. ומה שרואים, זהו, עכשיו רב יהודה הוא השיטה שלו אחרת. הוא אומר, אני לא בא מכוח הפרטיות שלי. אני עושה רק דברים שייכים לכנסת ישראל. כלומר, עכשיו כנסת ישראל צריכה להיות בגלות, אז יש איסורות לארץ. לא בשביל ציוני, הוא היה, הייתי אומר, הוא עד ציוני כזה, כן? זאת אומרת, הוא קדם לציונות, הוא בעצם בא לומר, נגיד זה כך, אם אני רוצה שעם ישראל יהיה ציוני, באובן הנכון של הדברים, אני צריך להיות עכשיו בגלות. צריך להיות איך שם מסביר את השם. כן? כל עניין של הגלות זה להסביר לעם ישראל מה עושה אותו לאומה מיוחדת. מה שעושה אותו לאומה מיוחדת זה אלוקות שבתוכו. אז את זה עם ישראל צריך ללמוד, ובשביל זה הייתה הגלות. ועד שעם ישראל לא ימד את הדבר הזה ולא יבין שהוא לא עם ככל העמים, כן, הוא לא עם שמה שמבסס אותו זה שהוא הסתובב איזשהו קרקע מסוימת במשך מאות שנים, ואכל שם את הצנון שלו ואת החסה שלו, בגלל שם את החמור ואת העזים שלו, ולאט לאט נוצר כפר, נוצר מחוז, נוצר מטרופולין, נוצרה שרפה, נוצר ככה עמים רגילים נוצרים. עם ישראל, הנה עובדה, הוא לא בארץ, הוא מפוזר ויש לו, כביכול, ניסיון חיים, אז זה פולני, זה עיראקי, זה לא יודע, הודי, זה לא יודע, גרמניה, שיעים רציניים, מרוקו, כל אחד חי לו באזור אחר, מדובר פה אלפי שנים. זה מבחינת הכללים של האנושות, העיראקים היו צריכים להיות עיראקים, המרוקאים היו צריכים להיות מרוקאים, פולנים היו צריכים להיות פולנים, היו צריכים בעצם להתבולל באזור ולהפך לחלק מהעולם. זה כללים בהיסטוריה מודרנית, איך עמים נוצרים. וממילא, זהו, ועם ישראל הוא לא כזה. אין לו, סתם, אם אנחנו מדברים על הנרטיב הפלסטיני מול הנרטיב של עם ישראל, אז הנרטיב הפלסטיני אומר את הטענה האנושית. הנרטיב שלנו זה שאנחנו לא באים פה מכוח האנושיות שבתוכנו, כן, נכון? הרצוג מתאר את זה בספר של עם לבדד ישכון. זה היה הוויכוח שלנו, מפורסם. טוב היה אחד מגדולי היסטוריונים בעולם. הוא לא היה כוח אנטישמי, זה לא הנושא שלו להיות אנטישמי. פשוט היה מדען, כאילו, הוא בנה את ההיסטוריה המודרנית. ומבחינתו זה עם, ועם ישראל הוא לא עם. נקודה, הוא לא עם, הוא כבר מאובנים היסטוריים. היה צריך כבר מזמן, כמו שה, לא יודע, כל מיני כתות כאלו באירופה, לא יודע כתות, כל מיני קבוצות, תמיד כאילו יצאו כבר זמן להתבולל לתוך הסביבה שלהם. לא מגיע להם עצמאות. למה? כאן שהם חלק מחברה. נוצר פה משהו חדש. זאת אומרת, עמים נוצרים על גבי שכבות ארכיאולוגיות. זאת אומרת, הסקסונים ואני לא יודע, והגלים וכל החבר'ה האלו, הם היו והם חשובים, אבל הם סוג של איזשהו שכבה ארכיאולוגית. והחברה נוצרה על גבי הדבר הזה. ואומר, יש לך את העם הצרפתי ואת העם ה... אתם מבחינתם לא אכפת מי שלא עכשיו מאגרים, ואז יהיו עוד פעם, לפי אותה השקפה. ואז ימנה פה עוד פעם משהו חדש, כן? והמאגרים האלו השתלבו בתוך חומה ויהפכו, כן, יהפכו, ואז פתאום אנחנו נראה אנגלי כעם עיניים חכומות, כן, סתם, כן. ולאט לאט התרגלו לזה שככה זה נראה. ככה זה נראה, כן, זו התפיסה שלהם, נכון? ופתאום בא פה עם שחורג מהכללים האלו ואומר, לא, אני לא שייך לכל המשחק הזה. אצלנו, למרות שלא הייתי קשור לארץ, לא הייתי קשור לארץ, יש לי, א', אני עם, ב', אני עם שקשור לארץ ישראל. זה נרטיב אחר. אני צריך לדעת את הנרטיב, זה כדי לדעת תסביר אותו, אבל הנרטיב זה נרטיב אחר. וזה מה שהרצוג מתאר. עכשיו, זה קשור לפה, זה רגע. אז זה ויכוח בין רב יהודה לבין רבי זרע. רבי זרע אומר, אני צדיק, אני פרוש, אני יכול, יש לי כביכול רגליים קלות, מוח חריף, אני יכול לרוץ בתוך התהליכים של התורה והקדושה ולהגיע למקומות מאוד גבוהים, שוב לא צריך לעכב אותי, ומזה להשיג את המסקנה ולהגיע, נגיד, לגאולה. ואני עולה לארץ. רב יהודה אומר, לא, אני שייך לאומה, ואני הולך רק עם האומה. ועד שהאומה לא תגיע למקומות שלה, עד שהיא לא תהיה מוכנה לחזור לארץ, אני לא חוזר לארץ. אני לא חוזר לארץ. כשהיא תהיה מוכנה לחזור לארץ, אחרי שהיא תלמד את הנקודה הזאת, כן, אחרי שתלמד את הנקודה הזאת, אז היא תהיה בשלה לחזור לארץ. היא צריכה לתקן את החטאים שלה. וזה התיקון של החטא, להבין שהיא אומה אלוקית. להבין שמשם היא האלוקות צומחים לצומחת אותו. עכשיו, זה לא שלרב יהודה לא היה מעלות אישיות. מי שמכיר את רב יהודה, רב יהודה היה קדוש עליון, וצדיק עליון, היה לו ניסים כל יום. כן, אתה כבר מדברת על זה, למה יש לו ניסים? הוא היה יהודי מאוד מיוחד, מאוד פנימי, מאוד עליון. פשטות הוא גם כן קשור, כוח מסע וגיד לעמו. אבל עבודת השם שלו הייתה שונה, עבודת השם שלו הייתה, כן, זו. עכשיו, הרב נצל קשור לשיטה של רב יהודה, זה פשוט. זאת אומרת, הוא לא עלה לארץ בגלל שהוא חרך את הרגליים שלו, הוא גם לא עלה לארץ בגלל שהוא היה עשה שטויות, וגם, לא היה לו כזה דבר אפילו, אפילו הייתה אבנים שהתלמידים שלו יסרפו, יזרקו את האגרות שלו לפח. איפה נשמע כזה דבר? כן. ולהפך, פתאום הכל נפתח לו. מזמינים אותו להיות הרב של יפו, אחרי זה הרב של ירושלים, באמצע הוא היה, הזמין אותו להיות הרב של לונדון. ומכוח זה הוא צריך לעשות את הצהרת בלפור. הצהרת בלפור, זאת אומרת, נפתחים לו פתחים. וגם הציונות היא כזאת, כן? הציונות, דיברנו על זה, העניין של חובבי ציון, שהם היו, ידבו על גורשי, פתאום נפתחו השערים, פתאום בא, אתה יודע, רצו גם לדבר על זה, כן? התינוק הגדול, התינוק הגדול שנשבע, נכון? התינוק שנשבע, הגדול שנשבע וחזר, ונפתחים לו העולמות, נפתחים לו ה... הוא מדברים על בנקים ועל פוליטיקה בינלאומית ועל חג חצרת בלפור, כן, זאת אומרת, אמרנו, אחת המעצמות היותר גדולות. עכשיו, הדבר הזה הוא נפקמינה עוד פעם לגבי הכיסא. אז זה תיאור של כיסא אחר, לא? יש לי, אני רוצה שיש לנו שלוש בחינות של כיסא. בחינה של כיסא, שזה שם. בחינה של כיסא, שזה פה. אבל מה שמחבר את שתי הכיסאות, אלו שזה פרטי. דרך אגב, גם בתלמידי הגר"א יש כאלו שאחוזים בארץ באופן פרטי. כן. וגם יחס לגר"א הרב עשה פה שינוי. לא רק ביחס לבעל שם טוב. כן, גם יחס לגר"א יש, נגיד, רב זילברמן, נכון? אז כל מיני... אני לא יודע כמה הם קשורים לכל התור, לכל ה... לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל... בכל מקרה, אצל הרב הדגש הוא שזה בא מצד כוח האומה. איפה שאומרת, איפה שכנסת ישראל נמצאת. ואני חושב שהזכרת כאן שפעם הרב אשכנזי אמר שזה... כמו שיש את הרב... מה שיש את משה, את הארי, את רב שמעון בר יוחאי, את הארי, אז נגיד הרמח"ל, לא משנה כרגע מהדמויות, אז גם הרב הוא כזה, יש פה איזה חידוש גדול מאוד שקורה, בגלל שעם ישראל חוזר לארצו. אז הנפקמינה שיש פה כיסא אחר, יש פה כיסא אחר, יש פה הנהגה אלוקית אחרת. זה דומה קצת, אכן זה מה שלתי הרב רוצה להגיד, שאנחנו נפגשים. הוא לא אומר, הוא לא אומר זה אותו דבר, אנחנו נפגשים. אז במה אתה שונה? לדעתי השוני הוא בנקודה הזו שישבתי ארני, שהרב מדבר בשם האומה. הוא לא מדבר בשמו. זאת אומרת, גם הוא היה קדוש יום, גם הוא היה צדיק, אבל את ההישגים שהוא השיג, הוא תמיד, א', זקף אותה לאומה, וב', הוא גם אמר שזה שייך לאומה, נכון? הכוח שלו בא מהאומה, הוא גם נתן את זה לאומה. אתם יודעים, כל מקום שהיה כתוב בלשון יחיד, לשון את זה לשון רבים, הרב היה הרבה פעמים שהוא דיבר על עצמו, וההוראה הייתה שיהפוך את זה לשפה של רבים. הרב צודה לא עולה, הרב צודה אחד הדברים הכי חשובים שהיה לרב צודה זה להראות שהרב צודה הוא לא חידוש. הוא לא חידוש, אלא... אבל תבין, הרב פרושו כן חידוש. אבל זה בדיוק הנקודה, שהנושא זה לא איפה הוא נמצא כפרט. מה, כן, איפה הוא, הנושא זה... מה הוא קיבל מכוח האומה ומה הוא נתן לאומה. זה שהוא אישית היה אדם מיוחד, היה לו חידושים, והוא אומר זה מפורש בכמה מקומות שיש לו חידושים. שמי שילך בדרך הזאת, אז הוא מבטיח לו שיהיה לו כך, נכון? בקיצור זה כיסא אחר. הכיסא הזה, הכיסא שאנחנו מדברים עליו, הוא כיסא, אפשר להגיד של כלל ישראל, כן? של מה שנקרא אומה, אבל של כלל ישראל. אני רוצה להגיד, נבין, בסוגריים אני יכול לתאר את האומה ככה, כמי שהיה לה, כמי שעלתה לארץ, כמי שהקים פה מדינה, כמי שיש לה התנחלויות, כמי שיש לה צבא, וזה לדעתי ככה החוטר, ככה הציבור שלנו מבין את המושג אומה. וזה לדעתי מה שאותו יהודי בצרפת לא סבא את הדבר הזה. מכיוון שהרב לא התכוון לזה. לאומה של הרב יש אישיות, היא אישיות רוחנית. היא מה שנקרא בקבלה פרצוף, יש לה פרצוף, יש לה אופי. כנסת ישראל היא לא מתחילה בזה שעלו פה יהודים לארץ, הקימו מושבות, ואנחנו עכשיו, גוש 80, אנחנו ממשיכים את השיטה שלהם, גם אנחנו הקימו מושבות, ואחרי זה אנחנו בחקר, יש לנו צבא, ויש לנו זה, ויש לנו זה. לדעתי זה מה שעשה אותו למאוס על עם ישראל. על עם ישראל, מכיוון שזה שפה מאוד קטנה, זה התאים לעלייה השנייה, התאים לראש של אז. לקחת את הראש הזה ולהעתיק אותו ולהזמין ככה את כנסת ישראל, לדעתי זה טעות גדולה מאוד. וזה מה שעושה לנו את הבעיה, שאנחנו צריכים להכניס חסידות בשביל עבודת השם פרטית, אנחנו צריכים להכניס חסידות בשביל דוויקות, אנחנו צריכים להכניס חסידות בשביל ברן, בשביל אש בוערת. שוב, לא שזה רע, אבל זה לא ש... כאילו הרב הוא לא כזה. גם השארג את הרב, לדעתי. אין קשר קדוש ברוך הוא, מי שרפס קשר קדוש, הוא יגיד ספר תהילים, הוא הולך לברסלב, לא? וכאילו כל הדברים האלו לא שייך לרב, הוא שייך להתנחלויות, לצבא, לאידיאלים, כן, וזה לדעתי פגם גדול. כנסל היא אישיות. אישיות שהשפה שלה זה אומנות. השפה שלה זה התרבות. היא קודם כל דמות, בדיוק כמו ש... נכון ש... תמיד לי, בגרמניה, אז הפשיסטים לקחו אותה ואמרו, גרמניה זה הצבא שלנו, המפלגה שלנו, המדינה שלנו, הדיקטטורה שלנו, ככה זה, אבל זה לא, זה גרמניה שופי, שאני יכול לפגוש אותו בתרבות שלו. יכול להיות שאת התרבות הזאת היא מובילה לפשיזם. לפשיזם ולכל ההתנסות והרשע הזה, זה יכול להיות. אז טובה גם אנגליה. אני לא צריך להסתובב בלונדון ולדפוק הכל לתות שם ולעשות איזו רשימה, ואז אני יודע מה זה אנגלי. לא, אני יכול ללמוד את דיקנס, שייקספיר. זה הרבה יותר טוב. אני לא צריך להסתובב ככה, ואני יכול לקנות את הספרים שלו, שוב בבית ולראות את זה. אותו דבר זה גם גרמניה. אני צריך את דיקה, אני צריך את היידן, צריך את כל החבר, כן? את גטר, היידגר, וכל החבורה הזאת, ואז אני יודע מה זה גרמניה. ואני יכול גם להבין איך הגיע לנאציזם. אותו דבר גם עם ישראל, יכול להיות שמספיק לי לקרוא את אגדות הש"ס. אני אגיד לה שביעה לי קצי, קוצי, בשביל לדעת מה זה עם ישראל. אני לא, יכול להיות ש... אני חושב שהביעה לי קוצי זה הרבה בגלל הנקודה הזאת. הוא רוצה להביט משהו הפוך לאגדות החינגרים. לא יודעו עד כמה הוא ירד לא בכדור, אני רואה שזה היה הכיוון שלו, כן? הוא היה סופר מובן העמוק של המושג, מי מה זה ספרות, מה זה שירה. מבין שזה בעצם עם ישראל, לכן שבת הייתה לא חשובה. מכיוון שיש דברים שזה האומה שלנו, זה האופי שלנו. וללכת ולפגוע בזה, זה להרוג את האומה הישראל, זה להרוג אותנו, את עצמנו. אין ערך למדינת ישראל בלי כל הדברים האלה, כן? אז זה לא לאומיות, לא לאומיות. זאת אישיות, אישיות היסטורית, אישיות אלוקית שנמצאת פה, יושבת פה בארץ. יש לה גם מדינה, בסדר. זה בדיוק כמו שאנחנו... לא החוצה שאנחנו נושאים, נכון? בלי כמו שאנחנו לא... יש שדווקא יש לנו איזו פרנסה באיזשהו מקום. לא, יכול להיות שהפרנסה זה איזשהו פרנסה, ואני משהו אחר לגמרי. לבוא ולשבד אותי, לבוא ולהכניס את הראש, להגיד, אני הפרנסה הזאת, אני המכונית שיש לי, אני לא יודע, הצורת ההתנהגות שהיה לי עכשיו במשך שנה, שהייתי נגיד באיזה משבר או באיזה משהו כזה, להגיד, זה אני, זה לא אני. זה הביטויים שלי, נכון? אז גם פה, להגיד שמדינת ישראל, אף פתאום שמדינת ישראל זה כן הכיסא של הקדוש, אבל גם מדינת ישראל, אבל אתם יודעים, הרב לא דיבר בשפה של גוש 80, לא דיבר בשפה של דומיות. הרב צריך לדבר על חיים אלוקים, או כתופה של מדינת ישראל, כיסא השם. אבל מתכוון, מדינת ישראל מבחינת הרב, זה כנסת ישראל, כנסת ישראל היא אישיות. בדיוק כמו שהרב מסביר את אלף מיני זמר של בת פרעה, זאת כאילו הבת של פרעה, יש גם בת של הקדוש ברוך הוא. ועד שלא מבינים את זה, אז קשה מאוד להבין מה זה כנסת ישראל. קשה מאוד להבין על מה אנחנו מדברים. הכיסא, כאילו צריך לדבר הרבה על ה... היה פה נגיד יוסי ישראלי, אז הוא עשה הצגה ברסלב, בטהובן ברסלב. הוא לקח בהצגה הזאת היום המון, לא, ברסלב, בטהובן ברסלב, הוא הכניס בטהובן. הכניס בטהובן שם. אבל הוא לקח המון מוטיבים של נחמן, כן, דובר על נחמן. אבל לדעתי, מה שהוא רצה להגיד, הוא רצה להגיד משהו אחר ממה שהברסלבים רצה להגיד. הוא יותר רצה לתאר את הציונות דרך זה. וכמו נגיד, איך שגרשם שלום, רצה לתאר את הציונות כמו הפרנקיסטיות, וכמו ניטשה. זאת אומרת, יש פה הרגש בוער. זה נשק נסל מחוסה, זה של ונה מחוסה בראש השנה. זה בא לומר מה שיוסי זלר רצה לומר, שלם כוח חייב את הספרים שאומרו אחרון, יש לנו סיפורים לא גמורים. ובעצם אנחנו באנו לספר את הסיפור של הקדוש ברוך הוא, הסיפור של הקדוש הוא לא גמור. אבל בסדר, שוב אני אומר, אתם קוראים קצת מאמרים של צבי מרק, אני חושב שהוא צודק. אז השירה של המונחן היא רק רומזת מה יש מעבר לכיסא. כן, זאת אומרת, הכיסא הוא שם, והוא שייך רק לצדיק, ונכון, זה מה שצבי מרק כבר לא כך הבנתי עד שראיתי את הסיפור הזה של הכיסא, שבאמת גם הצדיק מגיע רק עד הכיסא. הוא שטחן, הוא לא מעבר לזה. לא כתוב שם שהוא בן של... למה לא אמרו לו, תשמע, תכנס פנימה, תהיה הבן של הקדוש ברוך הוא. תהיה עבד או שר של הקדוש ברוך הוא. שטחן זה אומר שאתה נמצא בכיסא ומסתכל למטה. מה שעל זה, אתה לא קשח אליך. נכון? אז גם הסיפור הוא כזה. הסיפור הוא כזה. ויש כמה סיפורים שרואים איזה מפורש. כל הסיפור, עבדת בת המלך, בעל התפילה, לא משנה כרגע. זה לא כיסא פה. לדעתי, בגלל ששום, כשהוא חיבר את הציונות של פרנקיסטים, הוא התכוון לזה. יש פה משהו ויטלי. יש פה חיים ויטליים פה, לא שם, פה. נראה לי שזו הסיבה שיוסי זלר הכניס את בטהובן. כדי למחות נגד האורתודוקסיה. אמרת מפורש, כדי להגיד, אני לא ברסלב אורתודוקס, אני לא שם, אני פה. והוא לא יודע אם הוא עושה את זה עם הרב נצלג, הרב נצלג נפח למתנחלים, לא? זה אנחנו, זה מתנחלים וצבא ואלי וכל הדברים האלה, שוב פעם, בלי לפגוע בהם, אבל זה לא הרב נצלג. הרב נצלג הוא גם כן סיפור, כמו נחמן, הוא שירה אלוקית, הוא משהו אחר, הוא זמר. בקיצור, זאת כנסת, זה הכיסא. והכיסא הזה, אני חייב ללכת, הכיסא הזה הוא מלא ויטליות. הוא מלא ויטליות, הוא מלא עוצמות, הוא מלא... זה כוח הערה שהוא מדבר על זה כבר. דיברנו בקדושה העליונה, אנחנו אומרים, כשהקדושה העליונה יש בה כוח הרס, מרעיש. מה זה כוח הרס? זה הכיסא הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא נמצא פה כחטיבה היסטורית, האופי שלו זה האומנות, אז זה, נגיד, לא הספרות. לא הספרות, גם פורש שומר, זה לא הספרות. זה הזמר. יש מקומות שם מדבר על הספרות, אבל מה, הם מתכוונים לפרוזה. ואב לא מתכוון לפרוזה, אומר, זה מפורש, אני לא מתכוון לפרוזה. פרוזה זה כאילו, יש פנים, תוך וחוץ, נכון, יש מוח, כלב כבד, בכבד יש לי פנים, תוך וחוץ. החוץ זה פרוזה. התוך זה הספרות של הרב. הפנים זה הזמר. כאילו יש פה מערכת שלמה, נגיד שי עגנון זה פרוזה, לחוץ. באמצע יש את הספרות של הרב. או הטיפים, זה משהו כזה, משהו כזה, בסדר. מה שאומר יותר מזה, הוא מסביר את זה בשיר רולו זמו לא שיחו בכל נפלותיו. בעמוד ריש, ועד היה פה עמוד ריש. את היחס בין זמר, ספרות, פרוזה. חוד שלא מזכיר שמה ספרות, זה זמר ופרוזה. וזאת דמות, זאת אישיות. והאישיות הזאת היא מכוסה. מכוסה כבר כזה שיש בה משהו תמיר, משהו תמיר ונשגב. ומשהו התמיר ונשגב הזה, הוא תוסס. יש לו כוח של הרס, כוח של הרס וחורבן. זאת אומרת, בעצם נכון שהסיפור לא גמור. שלמה לא גמור, כשהוא כל זה נורס אותו. הוא לא גמר לסי, הוא לא... קיצור, יש לנו שלוש כיסאות. כיסא שמרמז לי על שם, זה כיסא שרמח עלי. יש כיסא של האיש מצר ואלו של דתי, הוא דומה לבעל שם, הוא משהו פרטי, שייך לצדיק. למרות שהם מדברים כן על כנסת ישראל, כל זה משהו פרטי, ויש את הכיסא של הרב. הכיסא של הרב בא מצד, לא מצד המעלה הפרטית של הצדיק, הוא בא מצד המעלה של האומה. לכן הוא לא נראה לא כמו גור, ולא נראה גם כמו... אין לה יהודיק, אין לה תוצאה לחסידים. אלא יש פה, אלא יש, אלא נראה כמו עצמות. דיברנו על זה גם כן, אבל אני חייב ללכת לנקודה הזאת של... למה הרב אומר שהוא לא יגיד לעולם, הוא לא יגיד לעולם שבחטא של עם ישראל יש קדושה. המשפט הזה הוא לא יגיד, הוא יקרא זה סגולת ישראל. מכיוון שדיברנו על זה, מכיוון שזה לא נכון שהציונים הרגישו שהם חוטאים. יש משהו, הם לא יכנסו להגדרה הזאת, לא סמנטית. הם לא מסכימים על זה, הם סגולה, כן? סגולת ישראל מהירה בהם. אבל היהודי, התינוק הגדול שחזר, הוא לא חטא, הוא לא נכנס למקום שבו נמצא האיש, שבו נמצא זמין בסלו. הוא לא נכנס למקום של, הוא לא נכנס למקום של אווירה לשמה. הוא לא נכנס למקום, לא, הוא מדבר בשפה של כוח מסע וגיד למור, והוא מדבר בשפה של מוסר וערכים. הוא מדבר בשפה של אידיאלים, הוא אידיאליסט. הוא אידיאליסט, הוא מאמין בצדק, במוסר, בערכים, ויש צעד שהם יותר רגישים, יותר ישרים מדווקא ציבור, סתם, לא יודעים זה נכון, סתם אמרתי זה, אבל יש להם את הערך של עצמם. זה סגולת ישראל. כלומר, כזאת שהוא פועל שלא דרך הגבולות של ההלכה, של התורה. אנחנו, הרב הכי קיצוני שרב יכול להגיד זה, אנחנו ישראל שיהיו שוגגים. יש פה איזושהי תנועה מארסת, אבל היא מדברת בשפה של מוסר וערכים. היא לא מדברת בשפה של שבתא צבי, טוב בוא אני אלך ונאף, יצא מזה, ומי שיצא היו עושים כאלו אורגיות כאלו, חגים כאלו, והילדים שהיו, היו מחליפים את האנשים, היו מחביאים את האור, מחליפים את האנשים, ומי שיצא מהערב הזה הוא קדוש. אחרי 9 חודשים, מי שנולד הוא קדוש. הרב המצא לא עשה דבר כזה, הציונות לא עשתה דבר כזה לעולם. יכול להיות שעשו את זה, אני יודע, במסיבות שלנו, זה לא היה חלק מהעיקרון, זה לא היה השקפת העולם שלנו. זה היה חלק מה... לא יודע, אני לא יודע אם עשו את זה. אני לא בטוח, אני חושב, רוב סביב שדעתי שהם לא עשו את זה, אבל... אבל אם עשו את זה, החליפו את זה, זה היה בחדרי חדרים. זה לא אידיאולוגיה דתית, ולא אידיאולוגיה אלוקית, לא אידיאולוגיה משיחית, לא. זה יודע, אז יש להם גם חולשות. הם יודעים שיש להם חולשות. יכול להיות שאחרי שיש לך חושות, יכול להיות שגם אתה אומר שזה לא נורא, בסדר, גם זה יכול להיות. אז אנחנו נעשה שיהיו שוגגים, משהו אחר לגמרי, נכון? מכיוון, פתאום נפתחה שפה ערכית, מוסרית, שיוכל לבטא את הדבר הזה, יוכל לבטא את הדבר הזה. כן? וזה לדעתי, מה שגשו שלום עושה. כן? הוא בעצם הפך את הפקיסטים האלו למשהו נקי. שבעצם הפקיסטים היו הוללים. יכול להיות שגם להם היה כל מיני, אבל זה היה אידיאולוגיות דתיות. פה זה לא אידיאולוגיות, פה זה אמירות אנושיות. אני רוצה להיות בן חורין, אני רוצה שיהיה לי כבוד, אני רוצה שיהיה לי מדינה, אני רוצה שיהיה לי שפה. זה עוד נורמלי, אני חייב לראות את זה פעם אחרת.